כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בהשפעתם של המילים על נפש האדם. אחד הגורמים בעלי השפעה גדולה על האדם זה המילה הנכונה. כשבן האדם נתקלים במילה הנכונה, בזמן הנכון, בצורה הנכונה, זה יכול להניע את האדם למוטיבציה, לעשייה. מילים יכולים לגרום לבני האדם לצחוק, לבכות. מילים יכולות לפצוע או לרפא. מילה טובה יכולה לעודד, להציע תקווה לאדם, או הפוך, ייאוש ותסכול לאדם. בעזרת מילים בני אדם יכולים לבטא את הצרכים שלהם, את הרצונות שלהם. ובמהלך ההיסטוריה, המנהיגים הגדולים, הוגי הדעות, אנשים בעלי ההשפעה, הצליחו בעזרת המילים לשנות את הערכים והרגשות של האנשים האחרים, לגייס את בני אדם למטרות שלהם, לעצב את מסלול מיליונים של בני האדם. היה מנהיג רב שהיה אומר לחיילים שלו, תהפכו את שעת הקרב לשעה היפה ביותר שלכם. ברגע שהאדם אומר לאנשים, זה קרב, תלחמו, זו משמעות אחת. אבל כשאומרים להם, זוהי השעה היפה ביותר שלכם, המילים האלה מעניקות עוצמה, משמעות נוספת לעשייה. במקום הזה לבן אדם ולקבוצה יש יותר מרץ, כוח, מיקוד ותושייה לנצח בקרב. מילים עשויות לפגוע בנו ולרומם אותנו. מילים יכולות לשנות חוויות רגשיות. אבל צריך להכיר את עוצמת המילים ולהשתלט על המילים, על המשמעות שלהם. אנשים שיש להם אוצר מילים דל, לא פעם יש להם חיים, חיי רגש, דלים גם כן. לאנשים שיש אוצר מילים עשיר, יש מגוון רחב של צבעים כדי לתאר את החוויות שלהם. לא רק באוזני האנשים האחרים, אלא גם באוזני עצמם. אדם שהוא מוגבל בשפת התיאור שלו את המציאות. אני מרגיש רע, אני מרגיש מתוסכל, אני מרגיש מאוכזב, אני מרגיש שמח. זוהי שפה שטחית. אבל ישנה שפה אחרת. אני מרגיש רע בתקופה הזו, בזמן הזה. אבל יש זמנים שאני מרגיש יותר מרומם. יש זמן שאני מרגיש מתוסכל כעת, כי קרה א' ב' ג'. אבל זה זמני, זוהי תקופה מסוימת, זה עתיד לעבור, אני אמצא את הכלים כדי להתמודד. אני אמצא את האנשים כדי להתייעץ איתם, תשועה ברוב יועץ. אני אמצא את הדרך לפרוץ קדימה ולהפוך את הקושי לאתגר. זוהי דוגמה שאדם שיש לו אוצר מילים רחב יותר, גדול יותר. כך האדם הזה יוכל יותר ויותר לשפר גם את איכות החיים שלו. זה אתגר גדול לאדם להרחיב את מעגל הביטויים שלו, ההגדרות שלו, ובכך הוא לא יהיה מוגבל ל- אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. אם האדם שוב ושוב אומר, אני שונא את העבודה, אני שונא את הבגדים שלי, אני שונא את החברה שבה אני חי, אני שונא שאומרים לי מה לעשות, האדם הזה מעצים את המצב רוח השלילי שלו. תארו לכם, האדם הזה יאמר משהו בסגנון של, אני מעדיף להיות במקום אחר, אני מעדיף לתפקד בצורה אחרת, אני יותר אוהב שמדברים אליי בצורה נעימה יותר. הוא קצת ממעיט מעוצמת הכאב והתסכול. בואו נתאר לעצמנו אדם שאומר, אני זועם, אני רותח מכעס. לעומת אדם אחר שאומר, אני נרגז, אני מוטרד. כשאדם אומר, אני זועם, אני רותח מכעס, הוא מעביר מסר למוח שלו שאומר, המצב הזה הוא דרמטי, המצב הזה הוא חסר סיכוי, המצב הזה הוא קשה מאוד, למצב הזה אין תקנה, והאדם הזה נכנס אל מעגל של חוסר אונים. אבל מצד שני, כשאדם אומר, אני נסער, אני מוטרד, הוא עדיין מתאר כאב רגשי שהוא חווה. יחד עם זאת, הוא לא חסר אונים, הוא מוטרד ייקח כמה דקות, ייקח כמה שעות, הוא ימצא את הדרך, הוא יפתור את הבעיה. במילים אחרות, אחד מהדברים שיכול לעזור לאדם, אחד הכלים שיכולים לסייע לאדם לשפר את הרגשות שלו, זה גם המילים שהוא משתמש בהם. כי המילה היא לא רק דרך ביטוי של רגש, אני מרגיש כועס ואני מבטא את זה במילים, אני כועס, אלא המילה היא גם משמרת על הרגש. האדם הוא כועס, ואז הוא גם אומר, אני כועס מאוד, אני מתוסכל. המילים האלה הם לא רק מבטאות מה שהאדם מרגיש, אלא גם משמרות את התסכול, הכעס, האכזבה. אבל אם והיה ואדם רוצה להביע את הרגש השלילי שלו, הוא עכשיו מרגיש כעס, והוא אומר, כן, הוא אומר שהוא מרגיש רע, כך יוכלו בני אדם לדעת מה הוא חווה, וכך הוא יוכל לשפר את הקשרים שלו עם האנשים האחרים, מכיוון ששני הצדדים ידעו מה הצרכים האחד של השני. האדם יאמר, אני מרגיש מוטרד, אני מרגיש נסער. זה גם כן מילים שלא כל כך נעימות לשמוע, אבל זה מילים שלא משמרות את עוצמת הכאב, התסכול והכעס, אלא מילים שאומרות, מצד אחד אני מרגיש רע, אבל המשמעות הנוספת שהמילה מקפלת היא, אבל יש סיכוי שנוכל לפתור את הבעיה, נוכל למצוא פתרון שמתאים לשנינו. המילים שאנחנו משתמשים בהם, הם לא רק מבטאות את הרגש שלנו, אלא גם מעצימות את הרגש שלנו. אחד מרגיש זעם, אחד יגיד אני מרגיש כעס, השלישי יאמר אני מרגיש מוטרד. המילים לא רק מתרגמות את ההרגשה, אלא נותנות אישור וחיזוק והעצמה לחוויה, ולזה אנחנו צריכים להיות מודעים וערים. יש מילים שיוצרות בנו תגובה רגשית מיידית, ויש מילים שפחות, כל אחד והביטויים שכשהוא שומע אותם, הוא אומר לעצמו, מילים כאלה אני לא מוכן לשמוע. המילים הן בעלות השפעה גדולה, איך אנחנו נחווה את החיים. ומחקרים מראים שוב ושוב שבני אדם שמרגישים מתוסכלים, מרגישים מאוכזבים, הם לא מרוצים מהחיים שלהם, כשהם מתארים את הכאב והתסכול שלהם, הם מתארים את זה בצורה דרמטית מאוד. ובני אדם שיש להם משברים וקשיים, אבל הם מתארים אותם בצורה שהיא לא דרמטית מדי, אלא עם פתח של תקווה, אלה הם בני אדם שאומנם מתארים כאב ותסכול, יחד עם זאת, הכאב והתסכול הוא קשה, אבל בר פתרון. חשוב שנדע שהמילים מעצבות את הרגשות שלנו, את המעשים שלנו, אפילו את הערכים שלנו. בואו ננסה את זה על עצמנו. בואו וננסה להיזכר במילים הקיצוניות שאנחנו משתמשים בהם. לא פעם בני אדם אומרים, אני מת מרעב, אני לא יכול לתפקד, אני לא יכול לנשום, אני בלחץ, אני מרגיש חנוק, אני מת מעייפות. כל מיני ביטויים קיצוניים כאלה. בואו ננסה לאתגר את עצמנו ולבדוק כל מה שנאמר. נבדוק, ואז נוכל גם להפנים יותר. בואו וניקח שבוע אחד, ונחליט שאנחנו בשבוע הקרוב, אם והיה ומרגישים רע, מרגישים כאב, מרגישים תסכול, אפשר להביע אותו. אם לא נביע אותו, אז באמת אולי נחנוק רגשות שליליים בתוכנו. אפשר להביע אותו, אבל איך נביע אותו? רבותינו אומרים בגמרא מסכת שבת, מי שמביע את הכעס שלו, מי שכועס, וברוב הכעס שלו הוא שובר כלים, הוא קורע בגדים, זה יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כך היא אומנותו של יצר הרע. זוהי דרכו. האומנות שלו היא, היום אומר עשה כך, מחר עושה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. זה מתחיל בביטוי קיצוני לרגש. אם והיה ומרגישים רגש, זה לא אומר שלא נביע אותו, אבל זה כן אומר איך נביע אותו. אם והיה ואדם מרגיש שהוא רעב, הוא עייף, הוא לחוץ, הוא מרגיש כאב זה או אחר, חוויה שלילית. שיביע את זה, שיאמר, אבל לא בצורה קיצונית. לא בצורה של שחור או לבן. אני חייב להביע מה שאני רוצה. אני לא יכול בלי שאני אביע את זה. אני חייב לומר מה שאני מרגיש. להפסיק עם מילים קיצוניות. הייתי רוצה להביע. אם לא עכשיו, אפשר גם פעם אחרת. חשוב לי לומר... ולא, אני חייב לומר. הייתי רוצה גם להביע את דעתי, ולא, אני חייב לומר מה שאני מרגיש עכשיו, כי זה מאוד חשוב. לא לומר, לא ישנתי כל הלילה, אני לא יכול לתפקד ולא יכול לשמוע בני אדם. אלא לומר, לא ישנתי טוב הלילה, יכול להיות שאני לא אהיה מרוכז. אפשר להתחיל לנסות לדבר, ואם אני לא אהיה מרוכז, אנסה להמשיך פעם אחרת. לא להשתמש במילים קיצוניות, בדרמות. כי האופן שבו אנחנו מבטאים דברים בפה שלנו, גורם למוח שלנו להבין שזוהי הסיטואציה וזה קובע את הרגש שלנו. אם האדם רעב והוא אומר אני מת מרעב, המוח שלו לא רק ביטא את ההרגשה אלא נתן משמעות להרגשה. אם עכשיו אני מרגיש כל כך רעב, אז המוח של האדם גם נותן הוראה לאדם, אל תתפקד יותר מדי, אתה בסכנת נפשות. אל תדבר יותר מדי, אל תחייך יותר מדי, אל תהיה נחמד יותר מדי, אל תתחשב יותר מדי. ובכך האדם מעצים את החוויה הרבה יותר. הרי סבירות רבה שאם והיה והוא לא אכל 4 שעות או אפילו יום שלם, שום דבר דרמטי לא עתיד להיות, אם לא שיש לו מחלות קודמות, רחמנא ליצלן. כמה פעמים בני האדם כאשר הם רוצים לבטא איזושהי הרגשה רעה, הם מתארים את זה בצורה קיצונית כל כך, וזה עצמו מכניס אותם לעוד לחץ. ושבוע לאחר מכן הם בכלל לא זוכרים על מה הם דיברו. למילים שלנו יש השפעה גדולה על הרגשות שלנו. לכן בואו ונפסיק לומר, זה רק סמנטיקה. זה רק משחק מילים. לגמרי לא. רבותינו אומרים בגמרא מסכת פסחים, אור ל-14 בודקים את החמץ. למה אור? ליל. 14 בודקים את החמץ. למה אור? התשובה היא שרבותינו אומרים לנו, אם יכול האדם לדבר בלשון שהיא נקייה, שהיא טובה, שהיא חיובית, שבשפה הזו ישתמש. לא כל הזמן, אבל כשהאדם יכול, כך יעשה. מצינו בספר ויקרא שהתורה חוזרת ואומרת עוד פעם ועוד פעם את המילה תמה. אבל בפרשת נוח, כשהתורה אומרת להכניס את הבהמות אל תיבת נוח, היא מדברת על הבהמה התורה וזו שאיננה תורה. היא לא אומרת זו שהיא תמאה. מדוע? כשיש סיפור דברים, אפשר לומר החיה שהיא לא תורה. אבל כאשר רוצים לומר הלכה ברורה, אז צריך לומר לא רק שזה לא טהור, אלא זה טמא וזה איסור מוחלט. ודאי יש מקומות שנכון להשתמש בביטוי קיצוני, וכמה שיותר. למה? כי רק כך נבין שזה לא היא מערכת פושרת. זה לא איך שאדם רוצה, אלא זה ודאי, אבסולוטי, אסור, טמא. יחד עם זאת, יש זמנים שכן ראוי להשתמש במילים שהם יעוררו את המשאבים שלנו, את התקווה שלנו, את החיוך, את ההרגשה הטובה, את התקווה לעתיד טוב יותר. בואו נתאר לעצמנו שאדם במקום להשתמש בביטוי של אני כועס, הוא יאמר ביטוי בסגנון של אני מרגיש אי נעימות אבל אני על סף התפכחות. כי מתי האדם מרגיש כעס? שישנה מערכת של ציפיות שהייתה לא ריאלית, לא נכונה עבורו או עבור הסובבים שלו. כעת הוא על סף התפכחות, הוא מתפכח ומבין שהמציאות היא כנראה מורכבת יותר, הצרכים שלו או הצרכים של מישהו אחר. הם לא בדיוק בצורה שהוא חשב שכך זה אמור להיות. במקום כעס אני מרגיש התפכחות. אדם אומר אני מרגיש פחד. מצד אחד אשרי אדם מפחד תמיד, והתוספות מסכת גיטין אומרים שאין הכוונה רק אשרי אדם מפחד תמיד, כמו שכתוב בגמרא מסכת ברכות, שהכוונה על דברי תורה שאדם תמיד יפחד שמא ישכח את דברי התורה. התוספות מסכת גיטין אומרים אשרי אדם מפחד תמיד שהוא צריך לחשוש איזו חכם הרואה את הנולד, לחשוש שמא תהיה בעיה זו או אחרת בעתיד. לכן אומרת המשנה בפרקי אבות, אל תיבז לכל אדם, אל תמפליג לכל דבר, אל תבזה בני אדם, כי אתה לא יודע מי מחר מוכרותיים תשחק לו השעה, והוא יוכל חלילה להתנקם בחזרה. אל תמפליג לכל דבר, אל תאמר הבעיה היא רחוקה ממני, היא לא תגיע לכאן. אלא איזו חכם הרואה את הנולד, ואשרי אדם מפחד תמיד. פחד זה רגש נכון, רגש טוב. יחד עם זאת, פחד לא פעם אפשר לתרגם אותו לא למצב דרמטי של פחד, חרטה, אלא אי נוחות, אי ידיעה מה יהיה בעתיד, איך אני מתכונן לקראת העתיד, איך אני מכין את עצמי לקראת. במקום לומר, אני מצב רוח מדוכדך, אני בדיכאון, אני מרגיש משועמם, אפשר להשתמש בביטויים אחרים, כמו, אני אמנם חווה עיכובים, אני מרגיש שאני מבולבל, אני סקרן לקראת השינוי, אני בדרך לתפנית, אני בצומת בחיים ובעזרת השם, אני אעשה את הבחירה הנכונה. במקום לחזור ולומר, אני מאוכזב, אפשר לומר, הקצב הוא לא כמו שחשבתי, כל עקבה לטובה, יש שינוי בציפיות, יש שינוי במסלול. במקום לומר, אני מרגיש נבוך, כי אמרתי מילה לא במקום בצורה לא נכונה. במקום נבוך, אפשר לומר, אני יותר מודע לעצמי, אני יותר עירני לצרכים של הצד האחר. יש לי יותר ניסיון חיים. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. במקום כישלון, אפשר לומר למידה. אז זה נכון שלא ברגע הראשון האדם יאמר, אני מרגיש למידה, אולי בדקה הראשונה, בדקה השנייה או ביומיים הראשונים, הוא ירגיש תחושה של כישלון. אבל עם הזמן להפוך את ההגדרה של כישלון להגדרה של למידה. במקום לומר, אני שונא, אני לא יכול לסבול, להתחיל לומר ביטויים בסגנון של, הייתי מעדיף, הייתי רוצה, חשוב לי מאוד שיהיה בדרך הזו והזום. במקום אני חסר סבלנות, אני מצפה להשיג. במקום לומר, אלבון, השפלה, ביטויים בסגנון של, אני מרגיש מוטעה, אני מרגיש עירני יותר למציאות. במקום לומר, אני מקנה ב, לומר, הייתי רוצה יותר להשקיע בעצמי, לטפח את עצמי, לפתח את האישיות שלי. ההצלחה שלו מזכירה לי כמה רחוק אני ממקומות שאני יכול להגיע אליהם. במקום לומר, אני מרגיש אומס, אני מרגיש עסוק, אני מרגיש מבוקש, אני מרגיש חשוב, אני מרגיש שאני עושה הרבה, אני מרגיש שאני מתאמץ, אולי זה יותר מדי וצריך להוריד במינון, אבל זוהי ההגדרה. במקום לומר, אני מרגיש אומס בלתי רגיל, אפשר לומר, אני מרגיש מועסק עד קצה גבול היכולת שלי. בואו ננסה לחפש את המילים שגורמות לנו להרגיש רע, ולנסות למצוא הגדרות אחרות שעדיין מצד אחד מבטאות את הרגש השלילי, אבל מצד שני לא בצורה הקיצונית והקשה, ובעיקר בדרך שיש בה גם תקווה לעתיד טוב יותר. ואיך האדם יודע שהוא משתמש בביטויים הנכונים, במילים הנכונות? התשובה היא, המילה אכן יכולה לבטא תסכול, אבל חשוב שהמילה גם תעורר תקווה, תעורר תנופה, תעורר תנועה קדימה. ואין הכוונה שהאדם רק ישתמש במילים פחות דרמטיות לתאר הרגשות שליליות, אלא גם אפשרות נוספת להגביר את ההרגשות החיוביות. אדם שואלים אותו מה שלומך? הוא יכול להגיד, בסדר, אבל הוא גם יכול לומר, ברוך השם, נהדר, ברוך השם, המצב משתפר מיום ליום, וגם אם הוא לא אומר את זה לאנשים אחרים, כי לא כולם רוצים לדעת את כל הפרטים של החיים שלו, אבל בכל זאת, לעצמו חשוב שהוא כן ידבר בסגנון הזה, וכמה שזה נשמע פשטני, אבל ככה האדם, הוא מציג למוח שלו חוויה טובה יותר. לא רק לומר אני עירני, אלא מלא מרץ. לא רק שבע רצון, אלא מרגיש שלב. לא רק מרגיש בטוח, אלא נחוש בדרכי. לא רק שמח, אלא מלא התלהבות והתרגשות. איך הייתה החוויה? לא רק נחמד, אלא נפלא, נהדר, מדהים. אני לא אומר שהאדם צריך לשקר, אבל כן, בעזרת המילים, אבל כן, לחזק את החוויה שהוא חווה בעזרת המילה הנכונה. איך הייתה החוויה? לא רק בסדר, אלא נהדר, מושלם. לא רק לעצמנו, גם לאחרים. ברגע שאנחנו מדברים בסגנון הזה, בני אדם ירגישו נוח בחברתנו, נעים בחברתנו, כי אנשים כיום מאוד אוהבים בני אדם שמעוררים תקווה, תחושה טובה. אלה הם מילים שמגייסות אווירה טובה. ומכאן לעוד נקודה. כששר המשקי אומר לפרו, הנה איתנו נער עבד עברי שהיה איתנו בבית האסורים, ואולי הוא יוכל לפתור לך פרו את החלום. אומר רשי, ארורים הרשעים, אין טובתם שלמה, למה? גם כשמזכיר שרה משקים את יוסף, הוא מזכיר אותו בדרך של ביזיון. הוא אומר, היה איתנו מישהו, אבל קודם הוא אומר שהוא נער. המשמעות של נער, אומר רשי, שהוא שוטה, הוא עושה מעשה נערות, אין ראוי הוא לגדולה. הוא עברי, אפילו את לשוננו אינו מכיר. הוא עבד, אין מה לחשוב בכלל לקדם אותו. אחרי שהוא אומר את כל הרקע הזה, הוא אומר לפרו, אולי הוא יוכל לפתור לך את החלום. למה? הוא אמר את כל המילים האלה? התשובה היא בגלל הרושם הראשוני. זה מה שרצה שר המשקים לעשות. קודם כל יהיה רושם ראשוני שלילי. האינטואיציה היא שקודם כל הנער הזה הוא לא רציני, הוא לא יכול לעזור. יוסף לא מתחיל ממקום ניטרלי, אלא ממקום פחות ממינוס. את הדברים שלו יבחנו הרבה יותר. למה? זו הייתה הרשעות של שר המשקים. גם כשהוא עושה טובה, הוא דואג שהיא לא תהיה טובה שלמה בשבילו לקדם את יוסף. הרושם הראשוני, על ידי המילים עבד, עברי, נער, הרושם הראשוני לא נמחק. ולא רק שהוא לא נמחק, הוא גם משפיע על המימד ההגיוני. קודם כל שפרו יראה את יוסף, הוא פחות יתייחס אליו, הוא גם יאמר משהו מעניין. לדוגמה, יוסף יאמר משהו מעניין, משהו טוב, הוא יזכה לפחות אהדה מול המצב הרגשי הזה שפרו נמצא בו. צריך יוסף להתמודד עם זה. ככה אלשיך הקדוש מדבר כשהוא עוסק בנושא לשון הרע, שלא יחשוב האדם שאפשר לעקור את הדברים. גם אם האדם אמר סליחה אחרי שהוא אמר משהו על מישהו, הדבר שהוא אמר נחרט בליבו של השומע, ואז קשה כבר להוציא את זה. הגיונית, האחר ששמע את הלשון הרע הבין שאין סיבה אל לשון הרע, אבל רגשית זה לא כך, הדברים כבר נחרטו בלב. לא יהיה קל לעזור להוציא את הלשון הרע מהלב. בואו נתאר לעצמנו שאנחנו אומרים על אדם מסוים שהוא קנאי אבל נחמד מאוד, או שנאמר שהוא נחמד מאוד אבל גם קנאי. עם איזה אדם נתחבר יותר? השני, פחות הראשון. למה? בגלל שקודם היה רושם טוב אצל האדם השני, ורק לאחר מכן הרושם השלילי. ברגע שיש רושם טוב, אנחנו מגמדים את ההסברים השליליים. וכמה כיום אנשים זקוקים למילה טובה, לעידוד, לתקווה. ואפשר ללמוד את זה מקל וחומר, אם כבר בתקופת יעקב אבינו, אומר רשי. בספר בראשית, יעקב אומר, ראובן בחורי אתה, כוחי, ראשית עוני, יתר סט, יתר עוז, אבל פחז כמיים, אל תותר. בגלל חטא בלהה, הוא איבד כמה וכמה ברכות, את המלכות, את הבכורה. מעשה בלהה היה כשיעקב חזר מחרן. על פי חז"ל, יעקב היה בן 99. בזמן שיעקב מזכיר לראובן על מעשה בלהה, יעקב הוא בן 147. כלומר, מאז המקרה חלפו 48 שנה. בכל השנים הארוכות האלה שתק יעקב, הוא לא מצא לנכון להוכיח את ראובן על אותו מעשה. למה? הרי ודאי ידע על המעשה. כתוב בתורה, וילך ראובן, הוא עשה את מעשה בלהה, וישמע ישראל, הוא ידע מכך. אם נאמר שהוא סלח לו, אז למה הוא הוכיח אותו על כך בסוף ימיו? רשי בפירוש של התורה ספר דברים פרק א' עוסק בשאלה הזו ואומר שיעקב אבינו לא הוכיח את ראובן בכל השנים האלה. למה? הוא פחד שראובן ילך וידבק בעשיו. לנו זה נראה כל כך רחוק, היעלה על הדעת שראובן ידבק בעשיו. אהבת התוכחה היא אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם. כך כתוב במשנה פרקי אבות פרק ו'. איך יש חשש שראובן לא אוהב תוכחות? ולאיכן עלול ראובן ללכת? אל עשיו, עשיו הוא גזלן. יצחק צריך להזהיר אותו, אל תלך, תביא לי ציד מן הגזל. כך אומר המדרש בראשית רבה, כך אמר יצחק לעשיו. ראובן כל כך נזהר בגזל, התורה כתבה, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים. למה כתוב בימי קציר חיטים? ללמד שלמרות שבתקופה הזו של השנה השדות מלאים חיטים, בכל זאת לא פשט ראובן ידו בגזל, וגם לא חלילה בגזל של גוי, אלא נטל רק דודאים של הפקר, כך מופיע בגמרא סנהדרין צדיק ט. עשיו עושה הכל כדי להרוג את יעקב אחיו, למרות שעשיו מכר ברצונו את הבכורה. ראובן מוסר את נפשו על הצלת יוסף מיד האחים, למרות שיוסף נוטל ממנו חלק מהבכורה. איך ראובן ילך לעשיו? מהו החשש? אבל כך הוא האדם, אומרים חכמי המוסר, שהאדם כאשר הוא נפגע, הוא יכול לעזוב מן הקצה אל הקצה את המחנה שהוא חי בו למחנה אחר. וגם אם נאמר שאצל ראובן זה לא שייך, או כמו שהרב נבנצל אומר, שאולי לא שראובן יעבור למחנה עשיו, אבל עצם זה שתהיה מחשבה, אולי מחנה יעקב הוא לא המחנה הכי טוב, אולי יש מקום למחנה עשיו, לאחר מכן הוא יחזור למחנה יעקב. עצם זה שהוא חושב על מחנה עשיו, הוא כבר לא מרוכז 100% בעבודת השם של ראובן בן יעקב. זה עצמו חיסרון, עד כדי כך שמכנים את זה שמה ילך למחנה עשיו. בכל אופן, מבחינתנו, אנשים בדרגה שלנו, אנשים זקוקים למילה טובה, למחמאה, לעידוד. עין טובה צריכה להיות לאדם, כלפי עצמו, כלפי אנשים אחרים. וכך אומר בעל חובת הלבבות, הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בליבו. אם האדם מצטער על צרותיו, על הכעס והתסכול והאכזבה שיש לו, בין אם זה עניינים אישיים ובין אם זה גלות השכינה, זה לא צריך לבוא לידי ביטוי בפנים שלו. הפרוש צהלתו על פניו, האבל שלו איכן הוא? בלב. למה? האדם מרגיש חורבן, חורבן בחיים שלו או גלות השכינה? הוא לא אמור לצער אנשים אחרים, להרעיל את האווירה. אנשים עצובים מפזרים עצבות על הסביבה שלהם וגורמים לרפיון שלילי אצל החברים. בדיוק הפוך, צריכים לעודד, לחזק ולשמח. כאן שיעורנו בא לסיומו. המעוניינים לשמוע שיעורים בנושא נפש האדם, חינוך ילדים, שלום בית, הלכה ומוסר, יכולים להתקשר לקו הטלפון של עצתו אמונה. מספר הטלפון 077-22-68-031. 077-22-68-031. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.